כולנו מכירים את התחושה הזו, נכון? מה שקוראים לו היום הורות הליקופטר לרחף מעל הילדים שלנו, לרפד להם את העולם באיזה מזרנים וירטואליים כאלה, ופשוט לשמור עליהם מכל שריטה או אכזבה קטנה.
לגמרי, זו כאילו תופעת הדור שלנו תאחס.
בדיוק. אבל במפגש שלנו היום, כשאנחנו צוללים לעומק המקורות, מצאנו משהו מדהים. במדרש עתיק שעוסק בפרשת קדושים, יש תיאור ציורי, ודי מטלטל למען האמת, על הדרך שבה תרנגולת מגדלת את האפרוחים שלה.
כן, המדרש על התרנגולת. זה מרתק.
נכון. המדרש אומר שבהתחלה, כשהם רק בוקעים, היא האימא המושלמת. כאילו היא מחממת אותם תחת הכנפיים, מגוננת עליהם ושומרת מכל משמר. אבל, ויש כאן אבל גדול, ברגע שהם קצת גדלים ומתחילים לעמוד על הרגליים, משהו בה פשוט מתהפך.
היא משנה פאזה לגמרי.
חד משמעית. היא פתאום מתחילה לנקר להם בראש, פשוטו כמשמעו. היא מנקרת, דוחפת אותם החוצה, ושולחת אותם לנבור באשפה ולמצוא אוכל בעצמם.
וואו, איזה תמונה קשוחה.
לגמרי. המעבר החד הזה, מהחיבוק החם והעוטף אל הניקור המכאיב שדוחף החוצה, זה בעצם מה שפותח את העיון שלנו היום. יש לנו פה מקבץ מקורות מתוך קובץ של הרב הלוי על פרשיות אחרי מות וקדושים, והמשימה שלנו בדיון המקיף הזה היא לחלץ מתוך הטקסטים האלה, שנראים אולי במבט ראשון כמו דיונים הלכתיים קצת יבשים, תובנות עמוקות על פסיכולוגיה אנושית, סוציולוגיה ואפילו טכנולוגיה. אז בואו נפרק את זה.
תראי, מה שממש מרתק במקורות הללו זה שהם מראים בצורה כל כך ברורה שההלכה והמדרש לא פועלים באיזה וואקום ניתק. הם עובדים מתוך היכרות אינטימית ועמוקה עם חולשות האדם. הדימוי הזה של התרנגולת הוא לא סתם תצפית זואולוגית, אלא אנלוגיה למעבר של עם ישראל מהמדבר לארץ ישראל.
שזה בעצם המעבר מעולם עטוף למציאות שדורשת עבודה.
בדיוק. במדבר המציאות הייתה עטופה לחלוטין. יש לך לחם שיורד מהשמיים בצורת מן, יש ענני כבוד שמגינים עליך, פשוט אפס דאגות קיומיות.
חממה אחת גדולה.
נכון, חממה מושלמת. אבל אז מגיעה הכניסה לארץ ישראל. פתאום יש דרישה לנטוע עצי מאכל, לאבד את האדמה. וזו בעצם פעולת הניקור בראש.
אוקיי, הבנתי.
זו דחיפה אגרסיבית אבל הכרחית לעבר לקיחת אחריות. ומה שאנחנו נראה לאורך כל המקורות שנעיין בהם היום, זה שהמערכת מפרקת את הפסיכולוגיה שלנו עד ליסוד, כדי להבין איך אנחנו מתמודדים עם המסע הזה.
שזה מביא אותי ישר לשאלה של איך אנחנו בכלל תופסים את המושג קושי. כי, תשמע, בפרשת אחרי מות מופיע אולי הטקס הכי דרמטי של יום כיפור שני השעירים. אחד מוקדש להה, והשני נשלח לעזאזל.
נכון, השעיר לעזאזל המפורסם.
בדיוק. עכשיו, המאזינים שלנו בטח יסכימו שתמיד התפיסה הרווחת היא שהעזאזל מייצג איזה רוע תהומי, מקום אפל של חטאים ומפלצות. אבל כשאני קוראת את הניתוח במקורות, העזאזל לא מתואר שם כישות מאיימת בכלל. הוא מתואר פשוט כדרך הקלה.
הדרך שזורמת.
כן, העולם הנוח שלא דורש ממך כלום. זה ממש גרם לי לחשוב, האם המשיכה האמיתית שלנו לחטא במרכאות, היא בכלל לא רשעות עמוקה, אלא פשוט עייפות?
איזו הבחנה מעניינת. הניתוח של המושג עול במקורות כאן באמת מוציא אותו מהתחום הפיזי, ממה שאפשר למדוד בקילוגרמים, ומעביר אותו לתחום הפסיכולוגי.
איך בעצם?
כי עול נמדד ברמת הניקור שלך ממה שאתה עושה. המסלול של הקודש באמת נראה טוב ואני, אבל המקורות אומרים שברגע שיש לאדם תחושת שייכות, כשהוא מבין שמה שהוא עושה הוא שלו, הקושי הפיזי פשוט קורס. ההזזל לא מושך בגלל שהוא רע, אלא כי הוא מצא איזו אשליה של שחרור מוחלט.
שזה שחרור ריק.
לגמרי ריק. זה משאיר אותך צף, אבל כשיש משמעות, זה כבר לא עול.
וואו, תשמע, יש תופעה חברתית שממש ממחישה את זה, וזה מופיע במקורות עם הדוגמה של נער בר מצווה.
כן, הדוגמה המעולה הזו.
בואו נדמיין את זה רגע, נער בן 13, לפעמים די צנום, והוא סוחב ערימה עצומה של מתנות בסוף האירוע. ספרים כבדים, ערימות של מעטפות.
בקושי רואה את הדרך מרוב עומס.
בדיוק. ואז מגיע איזה דוד או סבא ואומר לו, בוא, תן לי לעזור לך, זה כבד מדי. מה הנער יענה?
לא, אני יכול לבד.
חד משמעית, הוא יסרב בתוקף. למרות שפיזית הוא קורס, הוא יתעקש. ולמה? כי המתנות האלה הן שלו. הן ההוכחה שהוא במרכז העניינים. תחושת הבעלות פשוט מאיידת את תחושת המשה.
המנגנון הזה שתחושת הבעלות מאלימה את המשה, מקבל ממש הכרה משפטית רשמית בהלכה. בואי ניקח את ההלכות של פרה אדומה.
שזו נחשבת ההלכה הכי נוקשה ומחמירה שיש, נכון?
בדיוק, פסגת ההקפדה. כל מום פוסל אותה, והכלל הכי נוקשה הוא שאסור בשום אופן שיעלה עליה עול. כל סוג של עבודה מבטל אותה.
אוקיי.
אבל אז מגיע הרמב״ם, ופוסק משהו מדהים. הוא אומר שאם מניחים עליה תלית או סמיכה קטנה, כדי להגן עליה מזבובים שמציקים לה, זה לא נחשב עול, והיא לא נפסלת.
רגע, למרות שהנחת עליה משהו כבד, למה?
כי הפעולה נעשתה לטובתה. ברגע שמשהו נועד לשרת אותך, להגן עליך או לקדם אותך, ההגדרה המשפטית שלו כמשה מבוטלת.
איזה יופי! זה ממש כמו עם הנטייה בארץ ישראל מהמדרש הראשון. זה לא עונש, אלא פשוט ביטוי של בעלות על העתיד.
בדיוק החיבור הזה.
אבל בוא לא נעשה לעצמנו הנחות, כי עם כל האידיאליזם הזה, ביום יום שלנו אנחנו הרבה פעמים מחפשים פשוט קיצורי דרך.
תכלס, אנחנו מחפשים איך להתחמק ממטלות.
לגמרי. ויש פה סוגיה ממסכת שבת שמציגה את הריאליזם וההתחמנות האנושית בצורה פשוט חשופה לגמרי. יש את האיסור לקרוא לאור הנר בליל שבת.
כדי שלא ייטו את הנר בטעות.
נכון. ההיגיון ברור, אדם שוקע בספר, האור נחלש, והוא מתוך רפלקס יטה את הנר כדי להגביר את האור, שזה חילול שבת כי הוא מבעיר אש.
אז אוסרים מראש.
כן, אבל יש חריגים. ההלכה קובעת של תינוקות של בית רבן, כלומר הילדים שלומדים עם הרב, להם מותר.
שזה נשמע מוזר, הרי ילדים הם הכי פחות זהירים, לא?
בדיוק. אז רבנו נסים מסביר את זה בזה שהם בימת רבם, בעירת כבוד כזו, שהם פשוט לא יעזו לגעת בנר.
מסבר הגיוני, סמכות וזה.
אבל, ופה זה הופך להיות קוריאה, מגיע התלמוד הירושלמי ונותן הסבר אחר לגמרי, שממש מפיל את הרצפה מתחת לסיפור הזה.
כן, הירושלמי בכלל לא קונה את התירוץ של עירת כבוד. הירושלמי פשוט אומר את האמת המרה, ילדים מעצם טבעם שונאים ללמוד.
הם פשוט רוצים לברוח משם.
לגמרי, המסגרת הזו כפויה עליהם. אז אם הנר מתחיל לדבוך ולחבות, הילדים הם האחרונים שינסו להציל אותו להגביר את האור. מבחינתם, הלוואי שיהיה חושך. אם יכבה האור, השיעור יסתיים והם יוכלו ללכת לשחק.
וואו, איזה חוסר פילטרים.
נכון, המערכת ההלכתית פה מסתמכת לחלוטין על חוסר המוטיבציה שלהם. היא לא מנסה ליפות את המציאות ולהגיד, התלמידים כל כך צדיקים. לא. הרצון שלהם להתחמק הוא בעצמו מנגנון ההגנה של ההלכה.
זה כל כך ריאליסטי. כל מי שישב פעם בכיתה משעממת ורק חיכה להפסקת חשמל יכול להזדהות עם זה.
כולם, כולל כולם.
אבל הריאליזם הזה לא נעצר אצל ילדים שמתחמקים מלימודים. הוא נכנס לעולם המבוגרים ולדרך שבה אנחנו מתנהלים מול סמכות ועצות. יש פה דוגמה מרתקת על אחריות של מי שמייעץ, במקרה הזה, פקיד בנק.
סוגיית הייעוץ הפיננסי.
כן. נניח שאדם בא לפקיד בנק, מציג לו שטר ושואל, תגיד, זה אמיתי? הפקיד בודק, אומר, כן, תקין. הלקוח משתמש בשטר, ובסוף מתברר שזה היה זיוף.
נזק כספי ללקוח.
נזק נטו. הפסיקה פה היא שהפקיד חייב לפצות את הלקוח מכיסו. למה? כי הוא מומחה, והסתמכו עליו. אבל אם אותו אדם היה פוגש איזה חבר ברחוב ושואל אותו את אותה שאלה בדיוק בשיחת חולין, והחבר היה טועה, החבר פטור לחלוטין מכל תשלום.
הבדל של שמיים וארץ.
לגמרי. זה ממש מזכיר לי את ההבדל בין ללכת ליועץ השקעות מוסמך לבין לקרוא עצות פיננסיות אקראיות של אנשים באיזה שרשור ברדיט. כאילו, המערכת מבינה שאי אפשר לתבוע משתמש אנונימי ברשת או איזה חבר, כי אחרת אף אחד אף פעם לא ידבר. זה פשוט ציניות מציאותית של החוק.
תקרי לזה ציניות, אבל זו הבנה סוציולוגית מבריקה. החוק לא בודק רק את המילים של ההצעה, הוא בודק את טיב מערכת היחסים. כשאת באה לפקיד בנק, נוצר פה חוזה ברזל סמוי של הסתמכות. הפקיד מודע לכוח של המילה שלו.
ולכן הוא נושא באחריות.
בדיוק, אבל הצעת חינם בין חברים, היא ניתנת תמיד בארבון מוגבל, ההלכה מבינה שאנשים פשוט אוהבים לחלק עצות, להפגין ידע, במיוחד כשהם לא צריכים לשלם על הטעויות שלהם. אם היו מחייבים כל חבר לשאת בנזק, החברה הייתה משותקת, אנשים היו מפחדים לדבר אחד עם השני, אז יש פה איזון יפה בין דרישת אחריות ממומחה למרחב נשימה חברתי.
שזה מרחב נשימה חשוב, אבל לפעמים גם במרחב החברתי הזה אנחנו מגזימים, מתוך כוונות טובות, כן? ראינו את זה קורה במצוות ביקור חולים.
זה פשוט חידוש מאלף מה שיש פה.
כולנו גדלנו על זה שככל שיש יותר מבקרים סביב החולה, זה יותר טוב, כאילו מראים לו שהוא אהוב ושיש לו תמוכה. אבל רב חי גאון מציג פסיקה חותכת, לא מבקרים חולים בצוותא. כלומר, לא באים בקבוצה גדולה.
וזה נגד כל אינסטינקט חברתי שלנו.
נכון, והמקור שהוא מביא לזה הוא מרתק. כשיעקב אבינו נוטה לימות, יוסף מגיע לבקר אותו. ויוסף הוא הרי משנה למלך מצרים, הוא יכול היה להביא איתו פמליה ענקית, אבל הוא בא רק עם שני בניו, אפרים ומנשה. פשוט, שקט.
זה פשוט רגישות פסיכולוגית יוצא דופן, כי תחשבי על זה, כשקבוצה גדולה נכנסת לחדו של חולה, הם בלי כוונה משנים לגמרי את הסטטוס שלו. מחולה שצריך לנוח, הוא פתאום הופך למערך.
הוא צריך לדאוג להם.
בדיוק. הוא צריך לגייס כוחות שאין לו. לחייך, להראות מגמת שיפור, לענות על שאלות. ההלכה פה לא מסתבנרת מהעילה של עשיית המצווה. היא אומרת למבקרים, המצווה שלכם לא תבוא על חשבון האנרגיה המועטה של החולה.
המטרה היא להעניק שקט, לא לעשות שואו.
בדיוק. זה קריאה מציאותית של המוגבלות האנושית.
זה באמת מרתק לראות איך החוקים מנווטים בתוך החולשות היומיומיות שלנו. אבל כאן זה נהיה ממש מעניין מה קורה כשהמערכת צריכה להתמודד עם איומים רעיוניים או עם טכנולוגיה. בוא נדבר קצת על אמונות פלוט ומסכים.
המעבר לעידן המודרני ולאיומים חיצוניים.
כן, המקורות מחזירים אותנו אחורה אל היוונים והמרד שלהם. מסופר שכשהיוונים שלטו, הם פרצו בדיוק 13 פרצות בסורג שהקיף את בית המקדש. עכשיו, 13 זה לא מספר רנדומלי.
ממש לא רנדומלי.
כולנו מכירים את האמונה התפלה סביב 13. עד היום יש קבלנים בעולם שמדלגים על הקומה ה-13 במגדלים מרוב פחד ממזל רע.
נכון, אבל אצל היוונים זה לא היה עניין של אמונה תפלה או מזל רע. זו הייתה מתקפה רעיונית חירורגית. במסורת היהודית, 13 הוא מספר שמייצג את י' במידות הרחמים ואת התורה שבעל פה.
י' ג' מידות שהתורה נדרשת בהן?
בדיוק. היוונים לא רצו לשרוף את התורה הכתובה, הם רצו להקפיא אותה, לעשות ממנה מוזיאון של עתיקות. טקסט מת שלא מתפתח עם המציאות המשתנה. דרך ה-13 פרצות האלה, הם בעצם ניסו לאבן את המערכת.
שזה מבריק כשלעצמו, אסטרטגית, אבל הפעולה הנגדית של חכמים היא בית ספר לניהול מאבק תודעתי. הם התמו את הפרצות בחזרה, אבל אז הם תקנו שמישהו עובר באזור הזה צריך להשתחוות 13 פעמים.
זו פעולה גאונית של כיבוש מחדש של הנרטיב.
ממש ככה. הם סירבו להיכנע למשמעות ההרסנית של היוונים, והם גם לא נסחפו אחרי האמונות תפלות. הם לקחו את פעולת הארס והמירו אותה לקדושה וזיכרון. זה בעצם להגיד, הסמל הזה הוא שלנו והוא יישאר כוח חי ומניע. הכוח הזה להפריד בין חומר למשמעות שלו ממשיך גם לדיון הטכנולוגי שלנו היום. כי תראה את ההלכה של צילום בבתי קברות.
אוקיי, סוגיית צילום גברים. סוגיה מרתקת.
כן, כי ההלכה קובעת חד משמעית שקבר הוא דבר שאסור בהנאה. איסור הנאה מוחלט. אי אפשר להפיק ממנו שום תועלת. אז עולה השאלה, האם מותר לי לצלם קבר בסמארטפון שלי בשביל סרט יהודי? הרי אני מפיקה פה תוצר שאני נהנית ממנו.
לכאורה יש פה הנאה.
אז זהו. המקורות הולכים אחורה לגמרא, לעיקרון שאומר שדברים שאין בהם ממשות כמו קול או מראה או ריח, אין בהם איסור מעילה. כדי שתהיה מעילה צריך שיהיה שימוש בחומר. אז הפסיקה התקנית מתירה לצלם כי בתמונה דיגיטלית אין ממשות פיזית. זה רק עתק דיגיטלי, זה לא גורע מהמקור כלום.
זה מראה קטגוריות הלכתיות בנות אלפי שנים, כמו ההפרדה בין הפיזי למופשט, עובדות בצורה חלקה לגמרי מול טכנולוגיה וירטואלית. החוק בוחן את טיבו של החומר וקוד של 0 ו-1 במצלמה, הוא לא חומר שמנצל את הקבר.
אוקיי, אבל אני רוצה לאתגר אותך פה, כי יש מקרים שנראה שהטכנולוגיה כן פתרה את הבעיה הפיזית לחלוטין, ועדיין ההלכה מסרבת להתעדכן.
למה את מתכוונת?
קח את ההלכה שאוסרת להפליג בספינה 3 ימים לפני שבת. כשקוראים את המקור, הסיבה נראית מאוד טכנית, מחלת ים. המערכת אומרת שלוקח לגוף 3 ימים להתרגל לטלטולים, אז אם תצא ברביעי, תגיע לשבת חיוור ומרותק למיטה ואין פה עונג שבת.
הגיוני, ספינות עץ של פעם היו סיוט.
בדיוק, אבל היום ספינות תענוגות, הקרוזים האלה, הן בגודל של ערים צפות, יש להן מייצבים, בריכות, אף אחד כבר לא מקבל מחלת ים. אז ההיגיון אומר שאם הבעיה הטכנולוגית נפטרה, צריך להיות מותר לעלות עליהן גם ביום שישי בבוקר, לא? אבל עדיין אוסרים יציאה לטיול כזה בסמוך לשבת. למה? ההלכה לא מורה להתעדכן עם הטכנולוגיה?
זו באמת שאלה שמתבקשת, והיא מעלה פה נקודה חשובה. נכון שהקרוזים העלימו את הבחילות, אבל הן לא פתרו נימוק נוסף ועמוק יותר בגמרא. העיקרון שמי שיוצא למסע כזה ממש סמוך לשבת, נראה כמתנהל החלל את השבת.
כלומר, זה עניין של מראית עין.
זה יותר ממראית עין. זה מעבר מפסיכולוגיה של מחושים לפיזיקה של זמן ומרחב. בתפיסה ההלכתית, השבת היא לא סתם אוסף חוקים שמופעלים בשקיעה, היא תדר אחר שדורש הכנה.
מרווח נשימה.
בדיוק, מרווח נשימה. כשאתה משגר את עצמך לחופשה סוערת ברגעים האחרונים של יום שישי, אתה מוחק את אזור החיץ המנטלי הזה, שדורש כדי לעבור מתודעה של חול לתודעה של קודש. הטכנולוגיה יכולה לייצב את הספינה, אבל היא לא יכולה לייצב את התודעה שלנו. היא צריכה זמן כדי לנחות.
והזמן הזה, מרווח הנשימה הזה, זורק אותנו ישר אל הליבה של אולי הנושא המורכב והמאפנן ביותר במקורות היום, היחס של ההלכה לזמן. יש פה התנגשות מטורפת בין תכנון ארוך טווח לבין כוחו של הרגע האחרון.
היחס לזמן בהלכה הוא תמיד רב-מימדי.
לגמרי. תראה את הסיפור הזה על הרב בן ערותו. היה תלמיד ישיבה חולה מאוד. מרוב חולשה הוא לא הצליח להזיז שום איבר, היה פשוט מרותק למיטה בלי כוחות.
אני זוכר את הסיפור הזה, סיפור חזק.
אבל אז הגיע הרגע האחרון של זמן קריאת שמע של בוקר, הדקה האחרונה שאחריה זה כבר חסר משמעות. ופתאום הבחור החלש הזה פשוט מזנק מהמיטה בשאגה וקורא את קריאת שמע בהתלהבות מטורפת, אדרנלין של דדליין שפשוט השבית לו את המגבלות הפיזיות.
זה כוחו העצום של רגע הקצה. כשהשעון מציב חומת אש של חוסר ברירה, הפסיכולוגיה האנושית מתעוררת לחיים בצורה הכי קיצונית שיש. הוא מבין שאין מחר, אז הוא פועל.
וזה כל כך מוכר לנו כסטודנטים. יש את הסטודנט שחי על הקצה וקורא את כל החומר בלילה שלפני המבחן מתוך טירוף של אדרנלין. שזה הזינוק הזה מהמיטה.
נכון, הקרמינג.
אבל מצד שני, ההלכה דורשת גם את ההפך הגמור. חז"ל תקנו ללמוד את הלכות החג 30 יום קודם, כאילו להיות הסטודנט המסודר שבונה קלסר חודש מראש.
וזה מתבטא אפילו במנהג של האשכנזים לתקוע בשופר חודש שלם לפני ראש השנה. ההלכה בעצם מכירה בזה שאי אפשר לבנות חיים שלמים רק על פרצי אדרנלין של הרגע האחרון. אתה צריך את המסלול הארוך, אבל גם את היכולת להיות נוכח ב-100% כשהרגע מגיע.
וכשהזמנים האלה מתנגשים, צריך לעשות הנדסת זמנים. הדילמה בין תפילת ערבית לספירת העומר מציגה את זה בבירור.
הדילמה המפורסמת של ספירת העומר.
כן, תפילת ערבית היא מצווה יומיומית, אז יש לה את הכלל של תדיר קודם, הדבר הקבוע מנצח. מנגד, לספירת העומר יש ערך מוסף אם סופרים אותה ממש בתחילת הלילה, שתיחשב תמימה ומלאה. אז נכנס לבית כנסת בתחילת הלילה, מה תעשה? ערבית יפגע בתמימות העומר, העומר יפגע בתדירות של ערבית.
פה פסיקת הרב הלוי מציגה פתרון גאוני שדורש ממך ממש לנהל את משאב הזמן בהתאם לקהילה שלך. הוא אומר ככה, אם יש רק מניין אחד, אז ברור, הכלל של תדיר קודם מכריע ותתפלל ערבית. אבל בוא נגיד שיש עוד מניין מאוחר יותר בשכונה.
ואז אפשר לשחק עם זה.
בדיוק, ההנחיה מתהפכת. במצב כזה תישאר לבד, תספור את העומר מוקדם כדי להרוויח את אלמנט התמימות, ותחכה בסבלנות להתפלל ערבית עם המניין המאוחר יותר. המערכת לא אומרת לך לעבוד על אוטומט, היא דורשת ממך לנתח את חלונות הזמן שלך ולמקסמת את שתיהם.
שזה מדהים כמנגנון ניהולי, אבל המקורות לוקחים את הזמן למקום עוד יותר קיצוני, למקום שבו הוא משנה חומר פיזי. תראה את הפסיקה של הרב אלישיב על איסור תבואה חדשה בחול.
עם הכלים והסירים.
בדיוק. הרי הכלל הוא שאם בישלת איסור בסיר, הדרך היחידה להכשיר אותו היא להגעיל אותו להרתיח במים כדי שהטעם יפלוט. כלומר, לעשות פעולה פיזית כנגד הבעיה הפיזית.
להוציא את הטעם הבלוע בכוח.
כן, אבל הרב אלישיב פוסק שלגבי תבואה חדשה שהייתה אסורה לפני תאריך ט' בניסן, ברגע שעבר התאריך הזה אפשר להשתמש בסירים האלה אפילו בלי להרתיח. לא עשינו שום פעולה פיזית, הטעם עדיין שם בתוך הדופן, ובכל זאת מותר. כי הזמן שעבר פשוט פקע את האיסור.
זה מטורף, כאילו הזמן עצמו הפך לאנזים שמתאר את החומר.
לגמרי, הזמן לא רק דדליין פסיבי, הוא פשוט מוחק את הבעיה בלי שניגע בסיר.
זו באמת תפיסה רדיקלית. הזמן מוכר פה כגורם אקטיבי שיכול לשנות סטטוס פיזי ומשפטי. כשט"ז בניסן חלף, החלקיק שבלוע בסיר פשוט איבד את סיווגו כאיסור.
שזה מביא אותנו לסיכום של המסע המטורף הזה שעברנו היום. התחלנו עם אפרוחים ואימאות תרנגולות שמנקרות כדי לדחוף החוצה לעצמאות.
וראינו איך הבעלות מבטלת את העול אצל נער הבר מצווה.
נכון, ואז צללנו למבט הסופר מפוחח של המערכת ילדים שרוצים לברוח מהכיתה כשחווה הנר, והפער בין עצה מומחית בבנק לעצת חינם בשיחת חולין ברחוב.
וכמובן האמונות התפילות של היוונים מול 13 ההשתחוויות והצילום הדיגיטלי בקבר.
והגענו עד לכוח האדיר של מרווח הנשימה לפני שבת בספינות עץ וקרוזים, ולניהול הזמן שממש משנה את המציאות החומרית של סירים במטבח. זה פשוט מראה שמאחורי ההלכות היבשות מסתתרת הבנה סוציולוגית עמוקה שלנו.
תראי, המנעד הזה הוא באמת בלתי נתפס, אבל זה גם משאיר אותנו עם פתח למחשבה לעתיד הרחוק. ראינו פה שהמערכת מצליחה לפענח ממשות וירטואלית ופסיכולוגיה של ילדים, וזה מעלה את השאלה המרתקת איך זה ייראה בעוד 200 שנה.
כשנהיה על מאדים.
כן, בדיוק. כשבינה מלאכותית, למשל, תיתן לנו ייעוץ מקצועי בחינם. אם האלגוריתם טועה, האם הוא פקיד בנק מומחה שחייב לשלם לנו, או שהוא בסך הכל החבר ברחוב שנתן עצה לא מחייבת?
ואם נחשוב על התזמונים ההלכתיים של ספירת העומר והשקיעה שראינו, אז איך נחשב את מרווחי הנשימה והשקיעות כשהאנושות תקים מושבות על מאדים והיממה שם תהיה שונה לגמרי? התשתית הזו היא לא איזה קוד כפו, היא מערכת גמישה שיכולה לאבד גם מציאות שעוד לא נבראו.
מציאות שבה אנחנו טובים את הצ'טבוט על עצה רעה או מחשבים מתי ספירת העומר מבעד לחליפת חלל על מאדים. אלה בהחלט כיווני מחשבה שישארו איתנו אחרי המפגש הזה. המקורות האלה פשוט מזכירים לנו שכשאנחנו צוללים לטקסטים שנראים עתיקים, אנחנו בעצם מקבלים מפת דרכים מדויקת של העתיד שלנו. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעיון הזה במקורות. וכרגיל, אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לחקור בעצמכם ולהפוך בדפקים. להתראות.